אנחנו כאן, כאן מורשת. ועכשיו, אמילי אמרוסי.
אנחנו כאן, ברצועת השידורים שלנו בכל יום בצהריים, שיחות על רוח ועל קרב, אם תרצו, רוח קרב. הפעם באולפן, האורחת שלנו היא שירה ליבמן, נציגת משפחת החטוף אליקים ליבמן, שלום לך. עורכת המשדר איתי סופרין, הטכנאי הוא שרון לרנר, על הדיגיטל אופר לרר ונועה אוחנה. אנחנו משודרים גם בפייסבוק של כאן מורשת, בשידור מצולם אם תרצו. אני אמילי אמרוסי, ואנחנו בעצם בשעה הזאת כבר היינו בזירה של המשפחות השקולות, עם כמה הורים שקולים, היינו בזירה של הלוחמים, עם ארז אשל שהגיע לכאן מן המלחמה. ועכשיו הצצה אל המשפחות, שהמרחק ביניהם לבין יקיריהם, בלתי ידוע, משפחות החטופים. שירה, את מלווה את המשפחה בקריית ארבע, את אליהו ואבישג, הוריו של אליקים בן ה-24, שנחטף מהמסיבה ברעים, אחרי שחילץ גופות ופצועים, אחרי שהציל חיים. בואי נתחיל ממה ידוע על גורלו של אליקים, או מה ידוע על נסיבות חטיפתו?
אז מה ידוע היום? שום דבר. אנחנו, המידע היחיד שקיבלנו שבוע וחצי אחרי האירוע, זה שאליקים חטוף, שיש אינדיקציות לכך שאליקים חטוף. מעבר לזה, אין לנו שום אינדיקציה לשום דבר, אין לנו שום ידיעה ברורה על מה מצבו. מה שאנחנו יודעים מהסיפור של אותה שבת, זה שהוא יצר קשר בשעה 9:07 ליתר דיוק עם אבא שלו, עם אליהו, שבאותו זמן אליהו בכלל בצפת עם המשפחה, בשמחת תורה, והוא אומר לו בלחש שהוא חטוף. משם אליהו עובר איתו לתקשורת בוואטסאפ, כי הוא מבין שאולי זה יסכן אותו לדבר, ואליקים שולח לו מיקום, וכותב לו בהודעה שיש המון טנדרים עם עשרות מחבלים, ויש המון פצועים, וצריך חילוץ. אליהו מאותה נקודה כמובן מתניע את הרכב ונוסע, הוא מבין גם כראש מועצה שיש אירוע כנראה להתארגן אליו גם בקריית ארבע, והוא משאיר את המשפחה ונוסע מצפת לכיוון הקריה. בדרך גם הוא מתלבט בצומת קריית גת אם לחתוך ולנסוע לדרום או לנסוע לקריית ארבע. בהחלטה של רגע הוא מחליט שיותר נכון לנסוע לקריה, לנהל את האירוע כראש מועצה. ומשם הוא מצטייד בנשק ארוך, הולך לעשות איזשהו מטווח קצר כדי לוודא שהוא בקשירות ויורד לדרום.
בואי נחזור לאליקים, אחיין שלך.
כן. בשעה
ההוא והחזק ואמיץ הלב.
הגיבור שלנו.
שאתם בעצם אוספים גם את המידע על זה שטרם החטיפה שלו, הוא הספיק נכון. לעשות את המירב באופן הירואי כדי לסייע לאחרים.
נכון, אז בעצם את יום ראשון אנחנו מתחילים מזה שהדבר היחיד שאנחנו יודעים זה שניתק הקשר מיד אחרי השיחות האלה עם אליהו, דרך הוואטסאפ עם אבא שלו, ומאז ניתק הקשר, הפלאפון לא היה זמין, היה איזשהו איכון שהביא אותנו למרכז המסיבה, אליהו גם נוסע לשם, הוא לא מוצא את הפלאפון, ואין לנו שום מידע אחר. במשך הזמן הזה, בעצם ביום ראשון וביום שני צופית, שהיא אחת הקלות שלהם, מנסה ליצור קשר עם כל מיני אנשים, דרך חברת ההבטחה, דרך כל מיני חבר'ה שהכירו אותו, ואנחנו מנסים לאסוף מידע. והיא מצליחה להגיע לבחור בשם משה, שהיה יחד עם אליקים בשעה 14:00, בסביבות השעה 14:00 בצהריים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שעד השעה 14:00 הוא בטוח בחיים.
ב9:00 הוא עדכן שהוא חטוף, זו המילה שהוא משתמש בה?
לא. ב9:00 הוא מעדכן את אליהו שיש סביבם המון מחבלים והמון פצועים ושצריך חילוץ.
אוקיי. מאז, עד 14:00 הוא היה בוודאות בין החיים.
נכון, וכנראה שבזמן הזה יחד עם משה ועוד חבורה של חבר'ה הם בעצם היו עסוקים בלהעביר אנשים ממקום שהיה נראה רגוע יותר לבין מקום שהמחבלים היו עסוקים בלהרוג ולחסל. כמובן שבזמן הזה הם לא מבינים באיזה אירוע גדול הם נמצאים. הם בעצם מתקדמים לכיוון עזה, בניגוד לכל מי שיצא מהמסיבה לכיוון הכביש, ששם הייתה אש מאוד גדולה, כי היו שם המון מחבלים, הם הבינו באיזשהו שלב שהם צריכים לברוח מהיער ומהכביש פנימה. והם בעצם נכנסים יותר עמוק לכיוון עזה, ממש 500 מטר מהגדר. שם הם מוצאים איזושהי חורשה, והם אוספים איתם עוד אנשים שהם מצילים בדרך. הם היו בסביבות 18 איש. ומשה מספר לנו את כל האירוע, והוא חוזר למקום עצמו עם אליהו ביום שני, והוא משחזר איתו בגבורה עצומה את כל הלך הדברים שהיו באותו הזמן, ובדרך שהם היו, בדרך למקום המסתור, הם ראו על הרצפה שתי נשים, שתי בחורות, והם מחליטים שהם חייבים לחזור להציל אותם, אליקים והחבר'ה האחרים בראש שלהם לא משאירים אף אחד מאחור, הם לא מדמיינים לעצמם איזה אירוע, באיזה סדר גודל מדובר, והם חוזרים לקחת את שתי הגופות, הם מצליחים לקחת אחת, הם חושבים שהיא חיה, ככה משה מספר, בדרך הם מבינים שהיא כבר לא בין החיים, והם מסתירים אותה באיזשהו כפל קרקע ליד הקבוצה שמסתתרת ובעצם מחכה להם כדי להמשיך במנוסה, ואז מתפתח ויכוח בין החבר'ה, כי אליקים ועוד שתי חברים שלו רוצים לחזור לקחת את הגופה השנייה של בחורה, והחבר'ה האחרים אומרים לו, אתה לא יכול לחזור לשם, זה מסוכן, אנחנו צריכים להציל את עצמנו ולהמשיך הלאה לברוח.
זו דילמה שאין אף אחד שיכול להיות צודק בה.
נכון.
באירוע כזה שבו יהודי צריך לקבל החלטה,
אם הוא מציל את
בשדה
עצמו.
פתוח, באפס אמצעים לא חמושים.
לא חמושים.
אם הוא הולך להביא גופה כדי למנוע את חטיפתה או השחטתה,
כן.
או להציל את חייו.
ממש ככה.
והוא לא יודע איפה הוא מסוכן יותר, אם לפנות נכון. ימינה או שמאלה יהיה יותר מסוכן.
נכון, אבל היה ברור לאליקים, הם ממש התווכחו, היה ויכוח קולני, שערך כמה וכמה דקות, והוא אמר, אנחנו לא משאירים אף אחד בשטח, אולי יחטפו אותה, אולי יחללו אותה, כאילו זה מטורף שזה מה שעומד לנגד אליו בזמן הזה, לא להציל את עצמו, אלא באמת לראות מה אפשר לא להשאיר מאחור, והוא מחליט יחד עם שני חבריו מקריית ארבע, לסגת לאחור, להשאיר את החבורה שיכולה להציל את עצמה, ולהמשיך הלאה, והם בעצם חוזרים אחורנית לחלץ אותה, את הגופה השנייה, וזה היה בסביבות 2, 2:15, ומאז אנחנו לא יודעים...
שלושתם.
שמותיהם? מקריית ארבע, שניים...
זה בסדר, את כן, בתוך כל הסערה כן, לא כן. חייבת לזכור, זה בסדר, אנחנו נברר את השמות ואנחנו
כן, כן. ככה מתוך כבוד אליהם. ובעצם רק אחד מהם, יחד עם אליקים, קיבלו הודעה שהוא חטוף, השני עדיין נעדר. הבחור השלישי שהיה איתם עדיין בגדר נעדר.
מתקבלת הודעה שהוא חטוף, ממי?
מנציגי הצבא. קצין של הצבא מגיע ביום שלישי בערב, בשעה 8:30, ואנחנו יושבים שם, הייתי איתם, והם מקבלים את ההודעה הקשה הזאת.
נכנסים אנשים שהם הם, הם מלאכים, כן, אותם מבשרים, בדרך כלל מבשרים את הבשורות הקשות, הנוראיות של נפילת חייל, הם נכנסים לבשר על מצב ביניים כזה קשה מאוד.
נכון.
האם זה קשה יותר ממוות? כמו שאמר אביה של אותה ילדה, אמילי בת השמונה, שאמר שהוא קל לו כשהוא סתמך שביתו לא בין החיים ולא נמצאת... בציפורני השטן מתחת לאדמה בעזה.
אין לי תשובה חד משמעית. יש רגעים שככה הם חושבים, ויש רגעים שככה הם חושבים. אני יכולה להגיד שאבישג, אם המשפחה שהיא דמות בפני עצמה, עם אופטימיות מטורפת שלא יודעת לראות רע, באופן כללי כזאת בחיים, וזה מבורך בימים מטורפים שכאלה, היא אופטימית, היא אופטימית, ומבחינתה כל עוד היא לא מקבלת בשורה אחרת, הוא חי. וזה מאוד מאוד חזק, וזה נותן המון אופטימיות, כי היא לא קיבלה בשורה אחרת. מצד שני, המציאות ברורה לנו, והמציאות הזאת היא קשה מאוד. אנחנו עלולים להישאר במציאות הזאת.
האחיין שלך, ראיתי תמונה שלו חזק.
כן, חסון.
כן, חסון.
אחלה גבר. ילד שמח.
יש פחד על גורלו כרגע, אם עובר... עובר דברים קשים.
כן.
המחשבות האלה, נותנים להם להיכנס?
לא. אסור לנו לתת להם להיכנס. הם שם. אנחנו כל הזמן מגרשים אותם. המשפחה ממש מגרשת אותם. המשפחה הקרובה מאוד. אנחנו לא מכניסים אותם לדלת הבית. כשיש לי מחשבות כאלה, אני לא שם. כשאני נכנסת בדלת של משפחת ליבמן בקריית ארבע, שהם המשפחה הכי מהממת שהכרתי בעולם, והוא אח הבכור של אליה, הוא אח אחיו הבכור של ישראל בעלי. בתוך הבית אין מקום למחשבות האלה. וזה מאוד מאוד חזק, איך משפחה מצליחה להחזיק מאוד מאוד חזק באופטימיות, בתקווה, בתפילה, באמונה. וטוב, אנחנו יודעים כמה האמונה מחזיקה אותנו במקומות הקשים האלה.
מה מרגישים כשרואים את שחרורה הפלאי של החיילת אורי?
כן. אני חושבת המון תקווה. המון תקווה שהצבא שלנו יכול הכל, כמו שאליהו תמיד אומר, גם לנצח וגם לחלץ אותם. זה לא חייב לבוא אחד על חשבון השני. לפעמים התחושה היא שזה קול בודד, אבל זה קול שמאוד מאוד מאוד חשוב שנמשיך להשמיע. אפשר גם וגם. אפשר לנצח, תסביר. ואפשר תסביר. להציל את כולם, אפשר לחלץ את כולם, אפשר להחזיר את כולם הביתה. וזה בדיוק מקור הכוח שלנו כעם. אנחנו יכולים לעשות את שניהם, אנחנו פשוט צריכים להיות בטוחים בעצמנו. ואנחנו צריכים להחליט שזה מה שאנחנו עושים, ולא לתת לכל הקולות החיצוניים, לאמריקה ולאום, ואני לא יודעת לאיזה קולות שיש בחוץ, שמונעים ממקור אחר מאיתנו, היהודים, שהאמת אמורה להיות ברורה לנו, והיסוד הזה, שאנחנו צריכים לנצח, וצריכים להשיב כן. את כל הבנים הביתה, תראה,
עצמתים, באותה מידה. הצמתים של הדילמה, של ההכרעות, הם באמת, הקצה, של האפשרויות האנושיות, דיברנו על הדילמה של אליקים בעצמו, אם ללכת להציל כן. גופה, או ללכת להמשיך אל הלא נודע, יכול להיות ששם מסוכן יותר מסוכן פחות.
נכון.
הדילמה אם להצטרף לקריאה של חלק ממשפחות החטופים, שאומרים עכשיו תשחררו אסירים ביטחוניים, תעשו הכל רק כדי להביא את בינינו בחזרה. האם להצטרף לקריאה הזאת, ואולי לקרב את צעדיו של אליקים הביתה, או להגיד לא, 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 לא במחיר לאומי כזה כבד. אני יכולה, אני מרשה לעצמי לשאול אותך את זה, כי את לא האימא, כי את הדודה.
נכון.
אז תני לי, מתוך נקודת מבט של דודה, איפה, איך התודעה מתפצלת בין האפשרות?
אני לא חושבת שזאת ההתפצלות. זה בדיוק הכל שהם רוצים להשמיע. ההתפצלות היא לא אם להיכנס, לתת כל מה שצריך בשביל להשיב את הילדים הביתה, או להיכנס ולחסל את עזה ואת החמאס בעזה. זאת לא המשוואה. לא בעיניי כדודה, וגם לא בעיני המשפחה. המשוואה היא שאפשר להיכנס ולחסל את כל מה שצריך כדי לחסל את החמאס בעזה, ובאותה מידה לחלץ את כל הילדים הביתה.
טוב,
נכון שמאחורה,
בריאה הפרטית,
נכון הקטנה שמאחורה
של
זה
משפחה,
קיים.
אם עכשיו אומרים להם, תשמעו,
נכון.
ישוחררו אלפי מחבלי חמאס עם דם על הידיים, כולל מחבלי השבעה באוקטובר. ישוחררו לו חופשי לחיים ארוכים, והילדים יחזרו הביתה, החטופים יחזרו לחיק משפחותיהם, המשפחה הפרטית תגיד, כן, בזה אני בוחר, לא מעניין אותי המחיר הלאומי והסיכון העתידי לאזרחי ישראל מחרתיים, אני רוצה את הילד שלי, או את האבא שלי, או את הסבתא שלי בבית.
אז למשפחה המעממת הזאת, זאת לא דילמה, כי ברור להם שהם משפחה מתוך עם, ושאנחנו עם הנצח. וזה מטורף, שאני אומרת את זה, כי לא בטוח שזאת הייתה הבחירה שלי, אם הייתי אימא של ילד בסיטואציה הזאת.
זאת אומרת, הם ידחו מסע ומתן כזה בתנאים כאלה?
אם זה תמורת לא להילחם? אני חושבת שכן. אני חושבת שכן.
החיילים נכנסים קרקעית, גם עם מחירים כבדים, אנחנו מאוד מאוד נזרים קטישה מן האוויר, בין היתר כי אנשינו העיקרים, ילדינו, כולל תינוקות ופעוטות נמצאים שם. איך מרגישים, ושוב, אני מרשה לעצמי לשאול אותך את זה, כי את הדודה, את האימא לא הייתי שואלת, אבל איך מרגישים כשיש גם קורבנות בקרב החיילים? כשהחיילים נכנסים בין היתר כדי להציל את החטופים ולהיזהר על שלומם.
אנחנו במלחמה, ובמלחמה קורה מה שקורה במלחמה. כמה שזה כואב וכמה שזה קשה. זה הייחודיות של העם שלנו, שאנחנו יודעים לפצל בתוך עצמנו, בנפש שלנו, מצד אחד את הדאגה, גם אני אימא, יש לי ילדים בצבא, יש לי חתנים בצבא, גם בדרום וגם בצפון, כולנו עכשיו עם אחד מהבחינה הזאת, אין שום הבדל, כולנו, אני לא חושבת שתפגשי מישהו שהוא לא קשור איכשהו בצורה כזאת קרובה או יותר רחוקה, אבל כולנו בתוך המלחמה הזאת, אבל רוח, אז זאת הרוח שלנו. אנחנו עושים מה שאנחנו צריכים כדי להיות כאן, וכדי לזכות בזה, וכדי לדאוג לשקט לעוד 100 שנים, כשאני כבר לא יהיה כאן, כשהילדים שלי יגדלו את הנכדים שלהם. וזאת המשימה הלאומית שלנו.
את אומרת שאבישג מרגישה, מאמינה, נאחזת באמונה שבנה בין החיים. יש איזה דימוי של איך זה נראה, מה הוא עושה, כן. איך הוא מעביר את הימים, יש איזה דימוי שעובר אצל המשפחה?
אנחנו מדברים על זה הרבה. לפעמים בצחוק, בכל מיני בדיחות שחורות, לפעמים היא אומרת, אני אוכלת עכשיו פי 2 כי אני רעבה, כי אליקים רעב. וזה תופס אותנו בכל מיני רגעים, והמחשבות האלה באמת, אין מה לעשות, אנחנו בני אדם, אז הם שם. אבל אבישג היא באמת, באמת, ברגע שהיא איזה מטורף כמה היא נאחזת בטוב, היא נאחזת בדברים הטובים, גם בדברים הטובים שאנחנו מגלים בעצמנו בימים האלה. בעם שלנו, בערבות ההדדית שלנו, ביכולת שלנו לתת לאחר, להרבות בטוב, ולהתמקד בזה, להתמקד בזכויות עכשיו של יקים, בזכות התפילות שיש לנו עליו, בזכות המעשים הטובים שכולם עכשיו עושים מסביבנו ומקדישים הכל לשובו של אליקים, לזכויות, לאסוף לו זכויות.
זו תקופת ספק נוראית, מייסרת.
נכון, נכון.
אני ליוויתי, זה אומנם מסתיים הרבה הרבה יותר מוקדם, ליוויתי את משפחות של שלושת הנערים החטופים ב-2014.
נכון, אני זוכרת אותך טוב שם.
הייתי בצמידות לבית משפחת שייר, וזה היה שבועיים וחצי של המתנה. אנחנו כבר עברנו את הקו של שבועיים וחצי, זה אומנם שהמסתיים ברע, לפחות בידיעה שהילדים לא סבלו, כי הם נרצחו מיד אחרי החטיפה. אני באמת מבקש ממך לשקף לנו, כדי שנוכל להיות איתכם, לפעום איתכם את הכאב, לשקף איך עוברים הימים והלילות של המשפחה.
אני חושבת שבזכות שני אלמנטים שהם מאוד מאוד לוקחים על עצמם בימים האלה, חוץ מהאמונה, שאחרי זה אם תרצי, יש לי על זה סיפור מהמם ששמעתי בדיוק השבוע, והוא נתן לי הרבה, הוא הרים אותי בעוד קומה, וכולנו בימים האלה טוב שנחפש דברים שמרימים לנו עוד קומה, ביכולת להתמודד ולהחזיק את הרוח במציאות הקשה הזאת. אני חושבת שמה שהם עושים זה באמת להרבות בתפילה ובזכויות, כל הזמן, כל הזמן, כמה שאפשר. לפני שבועיים, אפרופו שייר, אנחנו עשינו ערב לכל הנשים של המשפחה, ערב אינטימי אמנם, אבל עם הרבה נשים, עם כיבוד והרבה שירה והרבה תפילה, והזמנו את בת גלים לתת לנו מהכוח שלה, והיה מדהים.
אמו של גלעד שייר, היה שם מקום
דומו. כן, והיא באמת נתנה לנו מהכוח, היא קצת סיפרה לנו מהניסיון שלה, ונתנה לנו כוח של אמונה. והדבר השני, אני חושבת, זה באמת המקום הזה שמרבה טוב שדיברתי עליו קודם.
זה פשוט הגיהנום בהתגלמותו, החתירה אל הבן, אל האח, האהוב, שלא ניתנת בכלל, זה חומת בטון שנמצאת, חומת זכוכית שנמצאת בין האמא ואבא לבין הילד. עם הרצון הטבעי הזה לחתור אליו בכל מחיר, ועומדים אליהו ואבישג ואומרים, לא בכל מחיר.
לא, אני לא חושבת שהם אומרים לא בכל מחיר, הם כן.
הם לא שותפים לאמירה, לכותרת לא בכל מחיר, של משפחות החטופים נכון, שמוגדות במטה.
כי הם א', לא מאמינים שזה באמת יכול לקרות בכל מחיר, בכל מקרה, גם אם הם ירצו לשלם את המחיר. והם באמת, הם מאוד מאוד קשורים לגדלות של, של, של החלק שאנחנו נמצא, של חתיכת פאזל שהם, שרשום עליה משפחת ליבמן, אבל אנחנו חתיכה מכל התמונה הגדולה הזאת, כן. שהיא לא מאפשרת לנו. את הוויתור הזה, שהיא לא מאפשרת לנו את קטנות הרוח הזאת, היא באמת, אבל בלי שיפוטיות, כי אני באמת, גם אליהו, כל שיחה שהוא מדבר, הוא ממש לא שופט את המשפחות שכן נמצאות בשיח הזה. כי אי אפשר לשפוט אימא, כמו שאת אומרת.
החוסן הוא מרשים מאוד, והוא נשען בין היתר על אמונה.
נכון.
על מין מבט כזה, פרספקטיבה רחבה יותר, לצאת מהכאן ועכשיו יש מי שמנהל את הכל.
נכון. אז על זה יש לי סיפור ששמעתי השבוע מהרב פנגר, שמעביר הרבה שיחות וחיזוקים יומיים. מסופר על יהודי פשוט שהיה חי בעיירה בפולין לפני הרבה שנים, והייתה שמועה עליו שכל הברכות שהוא מברך מתקבלות. כל מי שהוא מברך אותו, מה שהוא מברך אותו קורה. והשמועה הזאת הגיעה לרב העיר, והוא הסתקרן לדעת מה יש ביהודי הזה, שלכאורה מדובר ביהודי פשוט, לא באיזה רב מקובל, לא בראש קהילה, והוא החליט שהוא הולך לבחון ולראות מה יש ביהודי הזה שכל הברכות שלו מתקבלות. והוא הולך ונצמד אליו במשך יומיים, הולך אחריו, היהודי הזה היה לו, היום היינו קוראים לזה פאב, פעם זה היה בית מרזח או בית משקה, וזה מה שהבן אדם הזה עשה, היה הולך להתפלל, הרב היה הולך אחריו לתפילה, היה נכנס לבית משקה, היה נמצא איתו במקום, והוא לא רואה שום דבר מיוחד ביהודי הזה, אפילו לא לומד תורה. אחרי יומיים שהוא צמוד אליו, הוא משתגע, הוא אומר, לא יכול להיות. איך יכול להיות שיהודי כזה פשוט מביא כזאת ברכה? זה לא, משהו פה לא מסתדר לו. והוא ניגש אליו ואמר לו, מה הוא רוצה לדעת? ושאל אותו, תספר לי, מה הסוד שלך? איך יכול להיות שכל הברכות שלך מתקבלות? אז הוא סיפר לו את הסיפור הבא. אמר לו, לפני שאני אספר לך את הסיפור, אני אגיד לך שני דברים שהתברכתי בהם. אחד, אני מאמין בריבונו של עולם בכל מקרה, והדבר השני, אני לא מתייאש. אלה שני הדברים שקרו לי, אבל אתה יודע, בזכות מה הם קרו לי? בזכות הסיפור הבא. והוא מספר לו שיום אחד הוא ירד מנכסיו בצורה כזאת שהוא איבד הכל. כל מה שהיה לו איבד עד כדי כלום. והוא היה במציאות הזאת, ולאט לאט זה המצב החמיר. יום אחד אשתו אמרה לו, צא מהבית, לך לעיר, תחפש משקיע שיצמד אליך, תיקח הלוואה, תעשה משהו, אתה לא יכול יותר לחכות עם זה. אז הוא יצא מהבית, עשה כדברי אשתו, אבל במקום ללכת לעיר, הלך ליער. ופנה לריבונו של עולם ואמר לו, אתה תהיה השותף שלי. אני מבקש ממך רק שתהיה השותף שלי, ואני עושה איתך עסק. כל מה שיהיה לי, 50% אני מעביר אליך, 50% אני משאיר אצלי. לא מעשר, 50%. וככה היה. הבן אדם התחיל לעלות בחזרה, התחיל להחזיק את העסק בחזרה. לאט לאט התחיל להרוויח עוד ועוד. ו-50% מכל ההכנסות שלו, כל פעם העביר לצדקה, לאנשים שצריכים, לאלמנות, ליתומים. וזה מה שהפך אותו למבורך. והמסר המטורף הזה של תחשוב טוב ויהיה טוב, הנה, הוא מונח לנו על פניו. זה לא איזה סיפור חסידי של אני לא יודעת מה שקרה לפני המון שנים. זה סיפור שאנחנו יכולים לייצר אותו כל יום.
אנחנו בהחלט בוראים עולם במילים.
נכון.
ננסה עכשיו הפוגה קצת למוזיקה. זה שיר שאת בחרת, אלוף העולם.
נכון.
למה בחרת אותו?
כי אליקים שלנו, אלוף העולם, אנחנו שולחים לו אנרגיות טובות, אפרופו האמא המאממת שלו, שרק טוב יש בכל כולה. אז אליקים, אתה אלוף העולם שלנו, ואנחנו מחכים לך, ואוהבים אותך ומתגעגעים אליך, ואנחנו מוכנים לעשות הכל בשבילך, ואנחנו אוהבים אותך, אתה אלוף העולם שלנו.
בואו נשמע את זה. אחר כך כמובן נמשיך בשיחה.
להדחיק כל מה שמפחיד אותי כל מה שמלחיץ אני משתיק אני אלוף העולם בלאהוב קודם את עצמי אחר כך בבמה וברחוב הכי קשה לתת למי שהוא קרוב אני אלוף העולם בלא להיות בלא לפתור לך את הבעיות אפילו התמונות שבקירות זה לא אני תליתי, אני אחראי רק על המנגינות. אני אלוף העולם, בלי פה, זה לקום כמו גדול, אדירי, כמו אופרול. אני ניסף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות. אני אלוף העולם, בלרצור, לפחות. ותאהבות היצר הוא מכר ותיק מכיר כל טריק עתיק שהוא מחזיק בתיק אבל תראי יום אחד יהיה צדיק עמוק בפנים כל מה שיש לי לא מספיק בעליל אני אכבר קטן והחיים חליל נופל לבור כי לא מצליח להבדיל בין טוב לרע ולאן כל זה מוביל את משדרת עסקים כרגיל אבל תכף ייגמר לנו הפתיל אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול אדירי כמו אופרול אני ניסף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף העולם בלרצות לפחות לפצות, להתנצל ולרצות, לחתול, להתנקות, לחשוף, להתכסות. תגידי איך כותבים שירים עם אלף ציפיות, מיליוני צפיות. אני אלוף העולם, בליפול ולקום, כמו גדול. להיות אני אלוף העולם.
אנחנו כאן, כאן מורשת. ועכשיו, אמילי אמרוסי.
כן, נמצאת איתנו שירה ליבמן, בת המשפחה, דודה של אליקים, שחטוף בשבי חמאס בעזה. מדהים שאנחנו 28 יום אחרי, וזה משפטים שאנחנו מוציאים מהפה.
עדיין.
כלאחר יד, אבל לא מצליחים עדיין להקל. נחזור לרגע לסיפור, אני רוצה רק לחדד את סיפור החטיפה שלו. הם 18 אנשים שרצים ביחד ממקום המסיבה, לתוך איזשהו מקום שהוא כנראה יותר נסתר, סמוך לגדר עזה.
נכון, הם מסתתרים באיזה חורשה.
מצליחים להסתתר בחורשה.
נכון.
מתוך ה-18 האלה, שלושה בוחרים לצאת מהמסתור, לחזור בחזרה למקור האש, לאזור האש, נכון. כדי להביא אליהם גופות של שתי נערות, נכון. שראו בדרך. ומה שעלה בגורל שלושתם, זה שאליקים בוודאות חטוף, איתן אברהם שהיה יחד איתו.
גם כן חטוף.
בוודאות חטוף, יש הודעה רשמית.
נכון.
והחבר השלישי רום.
אנחנו לא, הוא עדיין בגדר נהדר.
בגדר נהדר, לא יודעים מה עלה בגורלו. אותם 15 שהיו בחורשה, שנשארו ולא חזרו להציל את ה... למשוך איתם את הגופות.
המשיכו במנוסה אחרי כמה דקות שהם חיכו להם, והמשיכו הלאה במנוסה, וניצלו, הם רצו לבארי, הגיעו לבארי, ושם הם ניצלו.
הצליחו...
ואחד מהם הוא משה, זה שבעצם חזר איתנו למקום האירוע עם אליהו, וכשהוא חזר עם אליהו, כן. לא השלמנו את הפרטים, בזכות זה שאליהו התעקש לחזור איתו ולנסות לשחזר.
אנחנו מדברים על יום שלישי, אליהו אביו של אליקים החטוף.
נכון.
מגיע עם משה, אחד הניצולים.
נכון.
לשטח שם במסיבה בבארי,
ביום שלישי. משחזר את כל הפרטים, ועוד הם מדברים על האירוע, כן. והוא מתאר לו מה קרה איפה, מסתכלים לידם, והם רואים באמת בכפל קרקע את הבחורה הראשונה.
את אותה גופה.
את אותה גופה של בחורה ראשונה.
שאליקים נסע על כפיו כדי
להביא. יחד עם החברים שהם הביאו אותה ובעצם החביאו אותה באיזשהו כפל קרקע, והם מוצאים אותה שם מונחת. ובזכות זה שאליהו חזר לשם והתעקש לנסות לברר עוד ועוד פרטים,
היא
בעצם הובאה לקבר ישראל.
שמענו הרבה שיחה מטעם משפחות החטופים, בעיקר בהתחלה, אבל אולי גם עכשיו, על תחושת הנטישה, על זה שנציג ממשלתי לא נמצא בבית, שאין הרבה חיבוק ממלכתי, רשמי, יש המון חיבוק מהקהל ומהאזרחים. אתם מרגישים את זה?
אני לא... אני מסרבת להיות במקום הזה. אנחנו, גם כמשפחה, וגם אני חושבת שאנחנו צריכים לשאוף להיות במקום הזה כולנו, רק מה שמחזק אותנו. בכל סיטואציה יש דברים מחזקים, יש דברים מחלשים, יש תפקוד גבוה, יש תפקוד נמוך. בתחילת מלחמה תמיד, תמיד, לאורך כל מלחמות ישראל, תסתכלו בהיסטוריה, תמיד יש תפקוד נמוך יותר בהתחלה, תמיד לוקח זמן לתפוס מה קרה. היה פה אירוע קשה, אירוע מאוד מאוד קשה, תפסו אותנו לא מוכנים. יהיה זמן לדבר על זה, יהיה זמן לנתח את זה, יהיה זמן גם שאנשים ישלמו את המחיר. אבל עכשיו זה לא הזמן, עכשיו אנחנו צריכים להילחם בכל הכוח, מספיק לראות את חיילי צהל שלנו, את הילדים שלנו שנמצאים בשטח עם כזאת עוז, עם כזה עוז ותעצומות נפש. זה מה שאנחנו צריכים כרגע.
אתם משפחה שכולה, גיסך שלמה נרצח לפני 25 שנים, בשנת 1998, במערב בעת שהוא פטרל, עשה פטרול סביב היישוב, לשמור על היישוב בלילה.
נכון.
נרצח יחד עם אריאל בינון, אליקים, שנולד אחרי הרצח, נכון. קרוי על שמו, אליקים כן. שלמה.
נכון, בעצם שנה אחרי הרצח אליקים נולד, באותו חודש ששלמה נולד, בחודש טבת, וכן, הוא קרוי על שמו. אליקים שלמה, שהקדוש ברוך הוא יקים אותנו, מהקשיים שלנו ומהשכול שלנו, ושם שני נתנו לו שלמה.
כן. על שם הדוד שנרצח.
על שם הדוד שנרצח, יש לנו עוד... נכדים במשפחה ואחיינים שקרויים על שמו, גם בשם שני.
אביו של אליקים.
זה המעגלים שלנו.
אליהו, ראש מועצת קריית ארבע, איש אז רוח לחם בעצמו, באחד הפיגועים הגדולים והקשים שהיו ביציר המתפללים בקריית ארבע.
נכון.
הוא זה שנכנס ושינה את מהלך הקרב. נכון. צריך לספר קצת על זה?
כן, הוא היה קב"ט חברון הרבה שנים, לפני היותו ראש מועצה. והיה קרב קשה מאוד להזכיר לנו, היה שבת בבוקר, וכל מי שנכנס בעצם לציר נהרג, אחד אחרי השני, חיילים וחברים מכיתת הכוננות, מפקדים, כולל דרור ויינברג, שהיה חבר מאוד מאוד קרוב. אלוף משנה. נכון, כן. היה מח"ט חברון בימים האלה, וחבר מאוד קרוב של אליהו. ואליהו קולט את הסיטואציה, והוא נכנס לג'יפ המוגן, לובש אפוד מגן, ואומר לחברים שהוא נכנס, הוא בעצם יסיט את האש אליו, ובדרך הזאת הם יצליחו לזהות את מקור האש ולחסל את המחבלים, כי זאת הייתה הבעיה, שלא הצליחו לזהות את מקור הירי. וזה מה שהוא עשה, הוא נכנס בתעצומות נפש ובגבורה מטורפת פנימה, חטף את כל האש על הג'יפ, ובדרך הזאת יצליחו בעצם להביא לסיום הרצח הנוראי שהתבצע שם, והצליחו לחסל את המחבלים.
ברוך השם, אליהו לא נפגע באירוע הזה. אתם משפחה שהתחושה שרצה בין הכדורים. כן. אני מכירה את בעלך, ישראל, שפגשתי אותו בפיגוע בשטח, כשיורים עליו, אני נסעתי ברכב שהגיע מולו, באחד מכבישי השומרון.
בשנת 2000.
כן. זה מין משפחה שנבחרת לפיגועים נופלים עליכם, או בגלל שאתם בחרתם לגור באזורי העימות קרוב יותר לגבולות?
בחרנו לגור בארץ ישראל.
יש הסבר לזה שמשפחת ליבמן רצה בין הכדורים כבר 25 שנים?
אני לא יודעת להסביר. נסתרות הם דרכיו של האל, כמו שאנחנו אומרים, וכמו שאביה המאממת, אחות של אליקים, כתבה, אם את רוצה אפשר להקריא את זה, היא כתבה פוסט מטורף לפני שבוע או 10 ימים, ובאמת המסר שלה היה, זה היה המסר, אנחנו באמת לא יודעים, וגם זה לא נכון לעסוק בשאלות האלה, כי זה יכול לחרפן. אנחנו עסוקים במה שאנחנו עושים היום, גם כשבעלי היה חולה לפני 4 שנים בסרטן, שגם לא נתנו לו הרבה סיכוי לשרוד, והוא שרד. אחרי שהוא החלים, שלמה נרצח, ממש מיד אחרי שהתבשרנו, שברוך השם הצלחנו לנצח את המחלה. אנחנו עסוקים בלעשות טוב, ועסוקים ברק להיום, במובן הזה שלפעמים לא צריך, אין לנו תשובות לשאלות קשות, ויש את השאלות האלה, לא צריך לא לתת להם מקום, אפשר לשאול אותם, אפשר לתת להם מקום, אבל לדעת אחרי זה בסוף שאין לנו תשובות להכל, ואנחנו יכולים לכאוב, אבל ממשיכים. ממשיכים כי אין לנו אלטרנטיבה אחרת.
יותר קל לך כי את אישה דתייה?
אני חושבת שכן. כן? אני מודה על זה.
אז תסבירי, זה מסיר ממך את הסימני השאלה הגדולים ואת השליטה, אבל זה לא בידיי.
כן, אני חושבת ששני דברים מקלים עליי. א', הידיעה המובנית הזאת שברוך השם גדלתי בתוכה ונוצרתי אליה, שאנחנו חלק. אני אמרתי את זה קודם, אנחנו חלק מהפאזל. ואני חושבת שכשיודעים את זה בתודעה, כשאת נבנית בתודעה שאת תמיד חלק, אז את יכולה יותר בקלות להכיל.
חלק, מדברת על חלק מאומה.
כן, חלק מאומה וחלק מתהליך היסטורי. גם ברור לי שמה שקורה לנו ב3 שבועות האחרונים הם חלק מתהליך שאנחנו לא יודעים לאן הוא יוביל, אנחנו לא יודעים
תראי,
מה המטרות שלו.
גם אני אישה מאמינה ודתייה, נכון. ולהיות אדם יהודי מאמין בתקופה הזאת יכול להקל מצד אחד, מסע כבד מאוד ולהגיד, אני מושגח, אני פחות מפחד כי מישהו מסתכל עליי. מהצד השני, זה יכול גם להכניס בהלה נורא גדולה. כי אם אני מושגח...
אז למה הוא עושה לי את זה?
וזה מה שבורא עולם בוחר ומבקש לחולל כאן. נכון. נתן רשות למשחית להשחית ולציפורני השטן לפגוע בבשרנו, בבשר ילדינו ונשותינו, באופן האכזרי ביותר שאפשר לעלות על הדעת. גם זה קשה. נכון. גם זה קשה. הסתר פנים, או, כמו שאמר פה אב שקול, גילוי פנים בדין, ולא בחסד, הוא מקום מאוד קשה לעמוד בפניו.
נכון.
מאיפה, אם את מחפשת משמעות לדבר הזה, מאיפה הכוח?
בדיוק מהמקום הזה. אותו דבר אנחנו יכולנו לשאול בשואה, בזמן של שואה שאחריה באה תקומה. וגם שם היו אנשים שהתמודדו בדרך הזאת, שמאוד מאוד התאכזבו, אם אפשר לומר במרכאות, מזה שבאמת איך יכול להיות שאלוהים עושה דבר כזה נורא, ל6 מיליון יהודים שלא עשו כלום חוץ מזה שהם יהודים. וכמה שנים של תופת ושל זוועות הם היו צריכים לעבור. ויש אנשים שהמשיכו להחזיק באמונה בלי להבין. אני חושבת שהיכולת שלנו לדעת שאנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים הכל, וזה לא מוריד לי מהכאב. אני כואבת את אותו כאב, ואני בוכה את אותו בכי, ואני מתפרקת באותה צורה, כי אנחנו בני אנוש. אבל אחרי שזה קורה לי, וגם תוך כדי שזה קורה לי, אני יודעת בסוף, בפנים, שאני לא יודעת הכל. וזה מקל עליי שאני לא יודעת הכל. אני גם לא צריכה לדעת את הכל.
ואת אופטימית?
אני אופטימית.
אולי זו הסיבה שבחרת את השיר הבא, את יהיה טוב. אנחנו נשמע עכשיו גם את יהיה טוב של דויד ברוזה.
יהיה טוב, יהיה טוב.
עושה לי די עצוב. האביב חלף עבר לו, מי יודע אם ישוב. הליצן היה למלך, הנביא נהיה ליצן, ושכחתי את הדרך, אבל אני עוד כאן. אז הלילה, או הלילה, איתך אני נשאר. ילדים לובשים כנפיים ועפים אל הצבא, ואחרי שנתיים הם חוזרים תשובה. אנשים חיים במתח, מחפשים סיבה לנשום, ובין שנאה לרצח מדברים על השלום. ממשלות וגנרלים שחינקו לנו את הנוף, לשלהם ולשלנו, מתי נראה את הסוף? שלום במקטרתו, ואמרנו בוא נשלימה ונחיה כמו אחים, ואז הוא אמר קדימה, רק תצאו מהשטחים.
Oh,
מורשת. ועכשיו, אמילי אמרוסי.
יהיה טוב, את אומרת, הספק הוא הקשה ביותר. את מבקשת להגיד גם שליפול לבור שחור, של לדמיין את האפשרויות הקשות ביותר, זה לא אופציה.
זה לא אופציה, זה עוד ניצחון. עוד ניצחון לאויבים שלנו שלא רוצים אותנו פה ולא רוצים אותנו בשום מקום. כן. אז אין לנו אפשרות להיכנס לזה, אנחנו גם בוחרים, זה בחירה. זה בחירה כן. כל יום מחדש. איך אמרתי לאבישג, את קמה מהמיטה, את גיבורה.
כן, כן. וכך מאות משפחות החטופים שממשיכות לחיות.
נכון.
אפילו לחפוף את השיער, דורש כוחות רבים. אני רוצה לשאול אותך, אם באיזושהי נקודה, איפשהו שם בעזה, אליקים שומע אותך עכשיו, את דודה שירה. מה את רוצה להגיד לו?
וואו, אליקים, כפרה עליך. אתה נותן לנו המון כוח, כי אנחנו יודעים איזה מהמם אתה, ואיזה תותח על אתה. ואנחנו מקבלים המון כוח ממה שאנחנו יודעים שעשית בשבת, בצהריים, בשעות הבוקר עד הצהריים. ואנחנו סומכים עליך. אנחנו יודעים שאתה יודע איך לשרוד, אתה חזק, אתה גיבור, אתה גבר. ואנחנו בטוחים שנחזור לראות אותך בקרוב, עומד על שתי רגליים. אנחנו מתפללים על כך כל יום. ומתפללים שגם שלמה וגם סבא מנחם מחזיקים אותך ויודעים להתפלל עליך ולהילחם עליך שאתה תחזור אלינו בשלום. ואנחנו סומכים עליך, אליקים, אנחנו יודעים שאתה יכול ואתה אהוב, אהוב. זה מטורף כמה אהבה אתה מקבל מרחוק, ואימא שלך שולחת לך כל הזמן אנרגיות חיוביות. כן.
וגם אנחנו שולחים פה אנחנו. אנרגיות לליקים ולשאר החטופים, אינדיקציה כלשהי מקבלים מהצבא, מידע על מצבו, משהו מהדיאלוגים עם חמאס באמצעים של גורם שלישי, אין
שום
כלום.
דבר, לצערנו.
אין כלום. ובכל זאת אתם ממשיכים להתעקש על שיח של זכויות ולא שיח של חובות, כן, לא, המדינה חייבת לי, אלא מה אני יכול לתת למדינה, אתם נמצאים ילדיכם וגיסיכם נמצאים בשירות מילואים, כמו רבים הישראלים, לא גוזרים את הברית. אפילו מפריע לך שמתעקשים לחפש איפה המדינה לא בסדר, במקום לתת איפה שאפשר.
תמיד יש מה לשפר. אני גם עבדתי הרבה שנים בשירות הציבורי, וגם כיום בצורה כזאת או אחרת בשירות הציבורי כמנכ"לית מועצת יש"ע. זה לא עוזר לנו, זה לא יקדם אותנו. כרגע אנחנו צריכים לקחת מה שיש. המדינה לא יכלה כנראה, או משום מה, ויהיה לזה זמן, כמו שאמרתי קודם, לא צפתה בשום צורה אירוע בסדר גודל כזה, עם כזה הרס וחורבן של 8 יישובים. ומה שמחזיק אותי בימים האלה, גם כאזרחית וגם כאימא וגם כאישה, זה לעשות טוב, להמשיך לעשות טוב, כל אחד בגזרה שלו. ואנחנו גם במועצת ישע, כחלק מהחברה האזרחית, הקמנו מוקד שיכול ומשתדל לעזור כמה שיותר לחבר בין צרכים למענים. בעת הזאת שאנחנו יכולים להושיט יד, כל מי שיכול צריך להושיט יד. ולכל שאר הדברים יהיה זמן, לכל דבר ולכל עת חפץ.
טוב, הזכרת את התפקיד שלך במועצת ישע.
כן.
אולי קבוצת האנשים שיכלה לשבת עכשיו ולהגיד אמרנו לכם, מתאפקים. לא לומר, אמרנו לכם.
כן.
זה קשה, כי מדינה שלמה עכשיו חובה את מה שאתם חוויתם לאורך חמישה עשורים האחרונים. האיום המיידי, החדירות לתוך הבתים, הפחד המלווה, הרצון להמשיך, על אף הכל לא לרדת מהנקודה, כי זה מה שהציונות.
הגירוש מגוש קטיף, שבדיוק בדיוק על זה דיברנו, את היית שם, וזה בדיוק מה שצפינו שיקרה. אבל אסור לנו להישאב למקום הזה. אני חושבת שבאמת, גם במשפחה אנחנו כל הזמן אומרים, צריך עכשיו לעשות רק מה שמועיל, רק מה שמחזק, רק מה שמוסיף טוב. זה המבחן שלנו. כל אחד בארבע עמוד שלו, את יודעת, גם בסיפורי הגבורה של ההיסטוריה של העם היהודי, זה מה שהחזיק אותנו כל השנים. אני חובבת שואה לצערי, מאוד 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 גדולה, מגיל מאוד מאוד צעיר. אין ספר שלא קראתי ואין סרט שלא ראיתי על השואה. וזה מטורף לראות איך בימים הכי חשוכים של העם היהודי, עדיין היו את הנשמות הטובות שעשו טוב ביכולת שלהם, בארבע עמות שלהם, הם נתנו טיפה מהפרוסת לחם היבשה שלהם לאימא שלהם, כדי שהיא תשרוד עוד יום, וזהו.
וזה מה שהעם שלנו עושה עכשיו לגמרי. נכון, כל אחד נכון. פורס את כפותיו ומה שהוא יכול נכון. להועיל ולהושיע. הבוקר ראיתי תמונה של אם שכולה בתוך 30 על בנה הגיבור, אופרה לקס, ששכלה את בנה לוחם סיירת מטכ"ל נווה לקס. בתוך 30 מתנדבת בחקלאות, נכון. ושותלת פקעות בעוטף עזה, פקעות של פרחים, שהאדמה עוד תפריח אותם, את הפרחים האלה, הפרח שלה נקבר, אבל יש לה את הכוח. אני רוצה לשאול אותך, מזווית אולי קצת פחות רוחנית, אלא יותר פוליטית, אנחנו רואים את הקמפיין שמנהל מטה משפחות החטופים, שלא מייצג את כל המשפחות, אלא חלק מהמשפחות, מפעילים לחץ על הממשלה, אתם לא שותפים לזה.
לא, אנחנו לא שותפים לזה. אני חוזרת על זה. אנחנו שותפים רק לעוצמה ולרוח. אנחנו צריכים לנצח את המלחמה הזאת, ובאותה מידה להציל את כל החטופים שלנו ולהשיב אותם הביתה. ואנחנו לא מבטרים על הכל הזה.
למה את חושבת אבל שהם מורידים את הרוח, וזה שאומרים, אנחנו רוצים את הילדים בבית בכל מחיר.
אני גם רוצה את הילדים בבית בכל מחיר, אבל אני לא רוצה להיכנע לכוח הזה שבעיניי, בעיניים הצרות שלי הוא מחליש. כי אם אני רוצה את הילדים בכל הבית, בכל מחיר, מה שהעולם מבין מזה, זה שאני מוכנה לוותר על הרצון שלי לנצח ולהכריע את המלחמה. ולזה אנחנו לא מוכנים. ואנחנו לא מוותרים על הקול הזה שאומר אפשר גם וגם. זה לא סותר, וזה הרוח שאנחנו צריכים להרים בכולנו.
בהינתן שתגיע עסקה עם שחרורם של רוצחים מתועבים בתמורה לחייהם של יקיריכם, מה תגידי?
אני לא רוצה לדמיין את הרגע הזה. אני לא יודעת. להגיד שלא שמחתי לראות את גלעד שליט שב הביתה? מאוד שמחתי לראות אותו שב הביתה. אבל את יודעת, לא אמרתי לך את זה. הרוצח של שלמה, הרוצח הנתעב של שלמה והראל שנרצחו שוחרר.
שלמה, אנחנו רק למי שהצטרף באמצע השעה, שלמה הוא דוד של אליקים החטוף שנרצח לפני 25 שנה, ואליקים קרוי
על שמו אליקים שלמה.
כן.
הרוצח שלו השתחרר בעסקת שליט, והוא נמצא, הוא גורש לעזה. ואת יודעת, באיזשהו ערב שדיברנו לתוך הלילה, לכי תדעי אם לא אותו רוצח נתעב עכשיו מחזיק באליקים. אני אפילו לא יכולה להעלות את זה על דל שפתיי. אבל אנחנו לא יכולים...
הרוצח שזכה בחופש שלו, ולקח עכשיו את החופש של אליקים.
כן. ואם זה לא הרוצח הזה, זה רוצח אחר. ואנחנו חייבים להבין את השפה הזאת, שרק אותה הם מבינים. וזה חותך בבשר שלנו, כי אנחנו אנשים נורמליים, ואנחנו חושבים מחשבה של אנשים נורמליים. אבל יש לנו עסק עם אנשים שאינם נורמליים. ואנחנו חייבים לדבר בשיח איתם, בשפה שלהם. וזה מה שלא עשינו פה עשרות בשנים. וזה מה שתפך לנו עכשיו בפרצוף, ונתן לנו את הקפה של החיים שלנו. ואנחנו צריכים להתעורר לזה.
כן, אנחנו אכן מתעוררים, אני חושבת שההתעוררות היא גם למשמעות של להיות יהודי, אין מקום בטוח. אחרי שההתנחלויות היו מסוכנות, עוטף עזה היה מסוכן, העליתי מסוכן בגבול הצפון. האדמה אינה מקום בטוח עבור יהודי בעת הזאת, עד שאנחנו לא נקום על מרצחנו בתגובה חזקה מאוד, גם לא בחוץ לארץ. פתאום הקיום הזה, הקיום הבסיסי להיות יהודי.
את אומרת את המשפט הזה, והוא נורא, הוא קשה לי לשמוע, כי את אומרת את זה כאקסיומה. אבל אני רוצה להוסיף למשפט הזה שזה בידיים שלנו. אנחנו יכולים להיות בטוחים במקום שלנו. אנחנו יכולים להיות בטוחים על האדמה שלנו. בשביל זה אנחנו צריכים להיות בטוחים בזה שזה שלנו. בבסיס הזה שהוא יתערער לנו. גרמנו לזה שהוא יתערער לנו.
אלתרמן, ואמר השטן הכוחה לו, ושכח שהצדק עמו, זה תחושת הצדק שעבדה לנו בטוח. בתוך השומרון היום אתם לא נמצאים במקום קל יותר, כן? אמנם בחלק מהמקומות יש פחות אזעקות, אבל היום רק הבוקר היה פיגוע, נרצח שעות. אזרח ישראלי צעיר בכבישי השומרון, בדרך מביתו. ראינו שבג'נין הייתה התארגנות שסוכלה, ברוך השם, להוציא פיגוע חדירה גדול לאחד היישובים. איך הרגשה להיות קרוב מאוד לחזית ביהודה ושומרון היום?
אנחנו סומכים על צהל, אנחנו יודעים שהם עושים את העבודה. אני חושבת שזה אחד ההבדלים הגדולים בין מה שקרה בעזה לבין מה שאני רוצה להאמין שקורה ביהודה ושומרון. אנחנו בשליטה, אנחנו פרוסים במקומות שאנחנו צריכים להיות פרוסים. גם יש תגבורת באמת מטורפת, גם של חיילי הגמר ושל סדירים ברחבי יהודה ושומרון. ובסוף אנחנו יודעים לתת בראש. כל מה שצריך לשנות זה פה, בקופסה שלנו, גם בהנהגת המדינה וגם בצורת החשיבה שלנו.
אני חושב שזה משתנה, נקווה שההנהגת תצמיד את הפעולות למה שהעם מבקש.
קשה לצאת מפרדיגמות, צריך להתעקש על זה, להגיד את זה כל הזמן, כדי שלא נחזור להרגלים הישנים שלנו.
אני חושבת שהעם נמצא במקום מאוד מאוד בריא, העם קם על מרצחה, ואנחנו מקווים שגם ההנהגה שלנו תהיה מספיק בריאה בשביל לבצע את זה. שירה ליבמן, את בשיחה הזאת כמעט ולא רעד קולך. אנחנו הרחתי פה אחרים שבחו פה באולפן, ואני רוצה לשאול אותך באמת במקום הכי קיומי ובסיסי, ואת אימא לחיילים, את מפחדת?
כן, בטח. אל תדאגי, אני אבכה אחרי השידור הרבה. בוודאי שאני מפחדת, אני בן אדם, אני לא שונה מאף אחד. אבל אני לא מרשה לפחד הזה לחסל אותי. אני בוכה, אני מתפרקת, אני עושה את זה חופשי, אבל אני עושה את זה בבית, אני עושה את זה במקומות שנותנים לי כוח, שאני יכולה לצאת מהם, להמשיך במשימות שלנו, במשימות הפרטיות והלאומיות שלנו.
ואנחנו מאמינים בתפילות. אני אנצל את הבמה הזאת, ועשרות אלפי ומאות אלפי המאזינים שלנו, ששומעים אותנו עכשיו, שאם הם יכולים בבקשה לשלוח כוח ואור, לאליקים שלמה בן אבישג. זה השם, נכון?
נכון, אליקים שלמה בן אבישג.
באשר הוא?
שיחזור הביתה בשלום, איך שאימא שלו אומרת, בבריאות הגוף ובבריאות הנפש, ובזיווג הגון, אבישג מתעקשת לברך אותו גם בזיווג הגון.
אני מבטיחה לך שכולנו נרקוד בחתונה שלו. נכון, נכון. אני לא חושבת שיהיה אזרח ישראלי אחד שיפספס את זה. אנחנו נגיע לרקוד בחתונה שלך, אליקים.
להמשיך לעשות טוב, באמת להמשיך לעשות טוב, זה הניצחון הכי גדול שלנו. לא לוותר על הטוב הזה, את יודעת, על הלבן שבעיניים שעושה אותנו למי שאנחנו. ואנחנו כאן, ואנחנו נישאר כאן, ואנחנו ננצח.
מחשיכה לאור גדול. זה עוד יקרה גם עבורך, אליקים שלמה, השיחה הזאת מוקדשת לשחרורך, רפואתך וחוסנך אי שם.
אמן.
שתבשר לנו בשורות טובות, ושנתבשר כולנו פה בשורות טובות. בינתיים אנחנו נמשיך לשלוח תפילה גם לחיילי צהל, גם לכל שאר חטופים, בוודאי, כן.
אני רוצה להגיד לסבתא רחל מפה, שזאת סבתא של אליקים, שהיא גם שכלה את בנה, את שלמה, וגם איבדה את בעלה אחרי הגירוש, הם גרו בגוש קטיף, בעצמונה. אני רוצה לברך אותך, סבתא רחל מהממת, תמשיכי עם הכוח שיש לך להחזיק בשבט המטורף הזה, שבט משפחת ליבמן. 9 ילדים שנותנים לך הרבה נחת והרבה הרבה הרבה רוח והרבה עוז, ואנחנו כולנו בזכותך מחזיקים את הדבר הגדול והמשמעותי הזה בארץ ישראל. אני רוצה לברך את אליהו ואבישג, שימשיך להיות להם הכוח, ואני אוהבת את כולכם.
אמן. אנחנו סיימנו את המשדר הזה ביום ראשון, נשוב בשעה 13:00 לשיחה על רוח ועל קרב, אם תרצו רוח קרב, את המשדר ערך איתי סופרין היקר, הטכנאי הוא שרון לרנר, על הדיגיטל אופר לרר ונועה אוחנה. אחרינו תהיה שיר אבוא לכיכר, אני אמילי אמרוסי, מאחלת, מתפללת ומייחלת ליום שקט ולבשורות טובות לכל עם ישראל. תודה רבה לך שירה ליבמן.
תודה לך.